נעסוק היום בדיני ייאוש באבידה. תורה ציוותה אותנו, אם אדם מוצא אבידה, הוא חייב להשיב אותה לבעליה. מצוות גמילות חסד. והשאלה, אם אדם לא מצא את האבידה, חיפש אותה, והתייאש ממנה, מה עושה הייאוש? אדם מפסיק לקוות שהוא ימצא את האבידה הזאת, מפסיק לחפש אחריה, מתייאש. אומר, וואי לחסרון כיס. והנה הוא הולך ורואה את האבידה שלו מרחוק, והוא אומר, אוי, זה שלי, זה שלי. ומישהו אחר לוקח את זה לפניו, אחרי שכבר הוא התייאש. האם מותר לשני לקחת את האבידה הזאת? מכיוון שהבעלים כבר התייאש, הוא צריך, זה ייאוש, זה כמו הפקר, זה יצא לגמרי מרשותו, ומי שזוכה בזה ראשון, הוא, זה שלו, ואם הוא רוצה שזה יחזור להיות שלו, הוא צריך לעשות בזה קניין, ולא רק להגיד, זה שלי. למה זה לא כמו הפקר? כי הפקר, אדם מפקיר במודע, הוא לא צריך את זה, הוא מפקיר את זה. מה שאין כן ייאוש, הוא לא רוצה שהאבידה לא תחזור אליו. אלו, הוא פשוט רוצה את האבידה, והוא מאבד את התקווה שהוא ימצא אותה. אבל לא עשה שום פעולה אקטיבית כזאת שזה די, הוא לא רוצה שזה יהיה שלו. הוא רוצה שזה יהיה שלו, אבל אין לו ברירה, המצב הוא כזה שהוא לא מוצא את האבידה. לכן יש ייאוש שהוא שונה מהפקר. במובן מסוים, גם בהפקר נחלקו תנאים. יש מחלוקת ברבי יוסי ורבנן במסכת נדרים. האם הפקר הוא יוצא מרשותו של האדם בטרם מישהו אחר זכה בזה? כי זה נהיה הפקר מופקר וזה כבר לא שלו. או שרק אם אחרי שמישהו זכה, זה כבר, אז זה יצא מרשותו. מקודם הוא פשוט הרשה לכולם לזכות בזה. ועכשיו, בזה, אז זה נהיה שלו. או שהפקר הוא באמת יצא מרשותו לחלוטין. רבי יוסי אומר שהפקר לא יצא מרשותו של אדם עד שמישהו אחר זכה בזה. ורבנן אומרים שהפקר יוצא מרשותו של אדם מיד, עוד לפני שמישהו אחר זכה. והשאלה היא, מה הגדר של ייאוש? הנתיבות בסימן רי סמך ב' בסעיף ג' הוא מביא ראיה שיוש איננו מוציא מרשותו. הכל עוד שלא זכה מישהו אחר, זה עדיין שלו. הוא מביא ראיה מהגמרא במסכת במקמה. הגמרא אומרת שם מה מספרת? רב ספרה הלך עם שיירה בדרך במדבר, ואריה נטפל אל השיירה הזאת. כל יום מישהו מאנשי השיירה נתן לאריה חמור שיוכל אותו, כדי שאריה לא יתנפל עליהם. אריה משומה הלך על ידם. כל יום מישהו נתן לו חמור, והאריה היה אוכל את החמור, המשיך ללוות את השיירה, שומר עליה. הגיע היום שרב ספרה היה צריך גם כן, זה היה היום שלו שצריך לתת את החמור, הוא נתן את החמור לאריה, ואריה לא טרף, היה סביר, לא טרף. קדם רב ספרה וזכה באריה, בחמור, סליחה. שואלת הגמרא, אמר לרבחה מדיפתי לרבינה, למה ללמיסקיבה? למה הוא צריך לעשות בזה קניין? הרי הוא לא הפקיר את זה, רק הוא מסר את זה לחמור, אבל הוא לא הפקיר את זה לכל העולם. אז לא היה צריך לזכות, אז לא היה צריך לעשות קניין בחזרה לזכות. אומרת הגמרא, אמר לו רבינה בחזרה, מה שעשה רב ספרא זה לרב חדמילתא, זה באמת לא היה צריך לעשות את זה, באמת זה היה שלא בן כמו מחור, אבל שלא יהיה תלונות, אז הוא הלך וזכה. משמע מהגמרא כאן, שבאמת הוא לא היה צריך לעשות קניין, מה היה כאן הדבר, להפקיר את זה הוא לא הפקיר, כי הוא לא הפקיר את זה לכל העולם, נתן את זה אלא מה, היה כאן ייאוש, גם ייאוש לא צריך לעשות קניין מחדש. אז למה הוא עשה את הקניין הזה מחדש? התשובה היא, באמת לא היה צריך לעשות. ככה אפשר להסביר את פשט הגמרא כאן. והראיה היותר חזקה, לחזק את ההבנה הזאת בפשט הגמרא, אומר הנתיבות מהגמרא גם כן במסכת בבא קמא, בדף סמך וב. הגמרא כאן אומר, דנה, האם יש ייאוש בגזל? או יותר נכון, רבא אומר שיש ייאוש בגזל, והייאוש כבר פועל, אבל השאלה אם הוא פועל מדאורייתא או מדרבנן. מה ההתלבטות של הגמרא אם הייאוש בגזל פועל מדאורייתא או מדרבנן? האם לומדים את זה ממציע, כמו במציעה, שאם אדם מבית אבדה, והוא התייאש ממנה, אז הייאוש פועל ואפשר לזכות בזה אחרים. אז אותו דבר גם בגזל. אם אדם גזל והנגזל מתייאש, אז הייאוש הזה פועל וכבר זה לא שייך לנגזל אלא לגזלן. החפץ הזה שהוא גזל. מה ההתלבטות של הגמרא? בעבדה הייאוש חל לפני שאדם זכה בזה. אבל כשבטרה אתה ליד, אחרי שהייאוש חל, אז מישהו זוכר. אבל בגזלה הרי זה באיסור אתה ליד, זה בא לידו באיסור. אז יכול להיות ששם הייאוש לא פועל. אומר תוספות, כיוון די באיסור אתה ליד, מכאן משמע שייאוש אינו כאפקר גמור. ואם כן, אפילו בתר דעת על ידי ביסורה, יוכל לקנות מן ההפקר. כלומר, אנחנו רואים כאן מהגמרא, הגמרא מדיינת אם ייאוש עובד בגזל, וכנראה שזה לא הפקר. כי אם זה היה הפקר, אז כשאדם מפקיר וזה יוצא מרשותו, אז כל אחד יכול לגזול, לקחת את זה. אז גם הגזלן יכול לקחת את זה, כי זה כבר לא שייך לנגזל. אז כנראה שיוש זה משהו אחר. זה לא שזה יצא, זה לא יוצא מרשותו, כי זה לא הפקר. אז מה זה יוש? זאת אומרת, יוש בעצם זה לא יוצא מרשותו, אבל מותר לאחר לזכות, אבל לא לגזלן. הגזלן גורם את היוש, אז בגלל, אז הוא יזכה בזה, זה אולי לא אמרינה. זאת ההתלבטות של הגמרא. זאת אומרת שיוש הוא שונה מגזל, כי אם יהיו זה כמו גזל, זה יצא מרשותו, אז יכול כל אחד לקחת, אז גם הנגזל יכול לקחת. זאת אומרת, ייאוש וגזל, ייאוש והפקר זה שני דברים שונים. הפקר יוצא לגמרי מרשותו, כך מבין הנתיבות בפשט התוספות, וייאוש זה לא יוצא מרשותו, רק אפשר לזכות בזה. אז אם זה ביתר, אתה לידי, אז אפשר לזכות, אבל כשהנגזל יזכה, הוא גרם את היוש ועכשיו הוא יזכה בזה, זה לא אמרינה. זאת ההתלבטות של הגמרא. על כל פנים, יוש שונה מהפקר. זאת אומרת שיוש לא ממש יוצא מרשותו, אלא מה מאפשר לכל אחד לזכות בזה. כי הוא לא מקפיד על זה, אז כל אחד יכול לזכות. אבל זה לא ממש יוצא מרשותו. הנתיבות מביא ראיה מהגמרא. זאת אומרת, מהלימוד של הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים את הדין הזה שייאוש אפשר, אחרי ייאוש אפשר המאבד, המוצא יכול לקחת את זה. כי הלימוד בגמרא הוא מהסמלה. כן תעשה לכל עבודת אחיך אשר תאבד ממנו מצאתה. אומרת הגמרא, לומד בזה את התוספות, בעצם אומר את הלימוד הזה, התוספות בבבא קמא, שמה הסמלה מיוחדת שיש לה סימנים ואין לה טובים, זה אומרת הגמרא, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו טובים. אבל אם אין סימנים ואין טובים, אז לא צריך להחזיר. איך כתוב בתורה? כי תאבד ממנו מצאתה, אתה חייב להחזיר את הסמלה. אתה מצאת, ויש בזה סימן, אתה חייב להחזיר את זה. אתה מצאת ואין בזה סימן, אתה לא חייב להחזיר. מדובר על זה שכבר אדם מצא. זאת אומרת, לא רק שזה הוא התייאש ועדיין אף אחד לא מצא. מה שלימדה אותנו התורה, זה ממציאות מסוימת, שכשהוא כבר מצא, אז לא צריך להחזיר. זאת אומרת שלפני שהוא מצא, אנחנו אין לנו לימוד שבאמת הדבר יצא מרשותו. כל מה שיש לנו לימוד זה אחרי שמישהו לקח את זה שזה יצא מרשותו. אבל אין לנו לימוד לפני שמישהו לקח את זה שזה כבר יצא מרשותו של המעמד. זה מה שאומר הנתיבות. יש כמה נפקמינות מהדבר הזה. חוץ מהנפקמינה הראשונה שאני אמרתי, שאם הוא רואה את האבדה מרחוק, והוא כבר הפסיק הייאוש, הוא כבר לא מיואש, כי הוא רואה אותה, האם הוא צריך לעשות בזה קניין מחדש? או שלא צריך לעשות בזה קניין? האם הייאוש מוציא מרשותו או לא? נפקא מינה. הנתיבות אומר מעריך בזה, גם כן בספרו מקור חיים, על הלכות פסח, ולפי זה הוא מסביר את ההלכה שאומרת שאם אדם ביטל חמץ לפני פסח, ההלכה היא שאחרי שאדם ביטל את החמץ, הוא גם צריך לבדוק, ואסור לו להשאיר חמץ. אף על פי שהוא ביטל וכבר לא עובר איסור תורה, אבל אף על פי כן הוא צריך לבאר. איך תקנו חכמים? מה קורה אם אדם ביטל את החמץ, ואחרי פסח הוא רוצה לקחת אותו? אז ההלכה היא בשולחן ערוך שזה אסור. אומר הנתיבות, בגלל זה זה אסור. כי בעצם זה כאילו היד אין שייך לו. לא. לכן חכמים אסור את זה. בעצם מדין תורה לא היה צריך לאסור את זה. אבל, כי הוא לא עשה איסורי פסח, כי בפסח זה היה מבוטל. אבל כיוון שזה עדיין לא יצא לגמר מרשותו, זה הגדר של ביטול חמץ. כלומר, ביטול חמץ זה כמו ייאוש, לפי דעתו של הנתיבות. של אדם, לא שאדם מפקיר את החמץ ומוציא את זה מרשותו, והוא אומר במפורש הנתיבות, שאם אדם יפקיר את זה שלושה ימים לפני פסח, יפקיר את החמץ, אחרי פסח החמץ מותר לו. מכיוון שזה לא היה חמץ מרשותו, אז החמץ מותר, החמץ היה מופקע. אבל אם אדם ביטל, אז כיוון שזה לא יצא לרשותו, אף על פי שהוא לא עבר באיסור, כי דין ביטול חמץ, זה שאדם אומר, אני לא מחשיב את זה, זה לא כעת בעיניי זה, כי אף אחד הערה. והוא לא ציד מרשותו. כמו למשל שיש דברים שהוא פירורים, שהוא לא מחשיב אותם. אז בעצם הוא לא עובר באיסור חמץ, אם יש לו פירורים במית, שלא מחשיב אותם בכלל. כי רק מה שאדם מחשיב את זה, זה עובר באיסור חמץ. אבל זה הפירורים הם שלו. כי אם מישהו רוצה לקחת אותם ויגיד, לא, אני לא רוצה שתיקח אותם, אז אסור לאחר לקחת. זאת אומרת, ביטול חמץ זה כמו ייאוש. לא יצא מרשותו, ולכן אסרו חכמים אחר כך, אף על פי שלא היה כאן שום איסור בימי הפסח. הקצות הביא ראיה, גם כן לדין הזה של הטבעות, שיוש לא מוציא מרשותו של האדם לגמרי, שכן הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך ו' עמוד ב', הגמרא אומרת, זה לא פה. הגמרא אומרת שאם אדם גזל חמץ לפני פסח, אחרי פסח הוא יכול להגיד לבעלים, הרי שלך לפניך. הרי שואלת הגמרא, הרי הוא כבר מתייאש, הגיע פסח, הוא מתייאש מזה. וכיוון שהוא מתייאש, אז זה לא שלו. אז למה הוא יכול להגיד לאחרי פסח, הרי שלך לפניך. אנחנו רואים מהגמרא כאן, פתאום נבד לי המקום, שעל כל פנים, מדייק מזה הקצות, שאף על פי שבאמת הוא התייאש באמת, אבל זה לא יצא לגמרי מרשותו, ולכן יכול להגיד לו הגזלן, הרי שלך לפניך. למרות שזה היה כבר מיואש מהבעלים, הבעלים ערב פסח מגיע וזה חמץ, הוא מיואש מהדבר הזה. מבטל את זה מיואש, אז על כל פנים זה עדיין שלו. כיוון שזה עדיין שלו, הוא יכול להגיד לו אחרי פסח, הרי שלך לפניך. סימן שיאוש בעצם לא מוציא מרשותו של האדם. אז זה לא חשוב סתם. האחיו של הקצות בתרומת הקרן, שואל על הקצות. הוא גם כן התלבט בשאלה הזאת, האם יאוש מוציא מרשותו של האדם או לא מוציא מרשותו של האדם. אבל הוא מקשה, והוא אומר ככה, אם נגיד שיוש, כל עוד שאחר לא זכה בזה, זה לא מוציא מרשותו של האדם, אז אם כן, חרש שוטה וקטן, שמצאו מציאה, אז הם זוכים בזה מהתורה, כי יש כאן דעת אחרת מקנה. למה? על פי מה הוא אומר שזה דעת אחרת מקנה? על פי התוספות שבבא מציאה, בדף י' ב', שאומר שהפקר, זה לא דעת אחרת מקנה, אבל רש"י אומר שכן. כלומר, אם אדם זרק חפץ ועבר באוויר של הבית של השני, האם הוא זכה בזה או לא זכה בזה, הסוגיה דנה בדין של דעת אחרת מקנה. לרש"י, הפקר זה כן דעת אחרת מקנה, ולכן, אז קטן גם, בדעת אחרת מקנה, אנחנו אומרים שהקטן גם יכול לקנות. אז גם יאוש, המוצא עבידה, קטן שמוצא עבידה, יש כאן דעת אחרת מקנה, כי רק, זה יוצא מרשותו רק אחרי שמישהו קונה, אז זה בחינה של דעת אחרת מקנה, אז זה צריך להיות שהוא יקנה מהתורה. הוא אומר שהקשיתי זאת על רב אחי שן, והשיב לי כי גם הוא עמד על זה, ומחמתו רצונו לומר זה במציאה נקנה על ידי יוש, יש לקטן זכייה מהתורה. אבל הוא עצמו יודע שאין הדבר כן. זה לא נוח לו הדבר הזה. בעצם כן היה צריך לקנות לפי התפיסה שלו. אבל הלכה לא ככה. אז אומר תרומת הקרן, למה באמת, למה זה לא נקרא דעת אחרת מקנה? הוא אומר, יוש צריכים להגדיר את זה באופן כזה. אדם כבר לא חושב על אבידה. הוא כבר אין לו תקווה שהוא ימצא את האבידה הזאת. והוא שיח דעתו מהסיכוי למצוא אותה. ואז התורה אומרת שכל אחד יכול לזכות בזה. זה לא שהוא התיר. אדם כשמתייאש הוא לא מתכוון לתת את זה למישהו אחר. הוא היה רוצה שזה יישאר אצלו. אני לא יודע למה הוא אומר התורה. אפשר היה להגיד, המציאות, איך אפשר לקרוא לזה דעת אחרת מקנה? בהפקר אני יכול לקרוא לזה. אפילו למאן דאמר שהפקר יוצא מרשותו מיד, מה זה פירוש יוצא מרשותו? הוא מקנה את זה לכל העולם. אז אפילו לפי ההלכה, כן? שעצר יוצא מרשותו, מה פירוש יוצא מרשותו? הוא מקנה את זה לכולם. ומי שקונה את זה, זה באמת, הוא קנה את זה ממנו. זה היה חקירה, אם הפקר זה לא שייך לאף אחד, הפקר זה שייך לכל העולם כולו. הרב צבי יהודה בדעת כהן, הביא ראיה מהרמב"ם בהלכות תרומות, שהפקר זה שייך לכל העולם, ככה לשונו של הרמב"ם בתשובה, בפירושו על במסכת תרומות שם. שהפקר זה שייך לכל העולם, יד הלוי ויד ישראל שווה בהם, זאת אומרת, לא שזה לא שייך לאף אחד, זה שייך לכולם, לכן לא חייבים להפריש תרומות ומעשרות בהפקר. על כל פנים, הפקר זה שאדם מוציא את זה, מוציא את זה מרשותו, יאוש הוא לא מוציא מרשותו, הוא לא רוצה שזה יצא בכלל, רק הוא כבר לא מקפיד, אם הוא לא מקפיד אז אפשר לקחת. אז מי שלוקח הוא זוכה בזה. אבל כל פנים אין לזה גדר של דעת אחרת מקנה. אבל כפי שאמרנו, כל עוד שמישהו אחר לא זכה, אנחנו יכולים, זה עדיין נשאר ברשותו. זה גם מסביר לנו שבעצם איך ייאוש פועל בגזל, והפקר לא פועל בגזל. כי גזל זה כמו הקנאה, כמו הקדש. זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. הגזלן לא יכול להקדיש את זה, והנגזל לא יכול להקדיש את זה, וגם לא יכול להפקיר, וגם לא יכול למכור. אבל להתייאש כן. למה להתייאש כן? אמנם הייאוש לבד אולי לא קונה, אבל הוא פועל יחד עם עוד דבר. אבל איך הוא בכלל פועל הייאוש בגזל? כי אתה לא מקנה, זה משהו פסיבי. אתה פשוט ניתקת את הקשר, נותק מעצמו מהדבר הזה, לא לגמרי, זאת אומרת, אתה כבר לא חושב על זה. לפי היסוד הזה, הנתיבות אומר עוד חידוש יפה מאוד. בסימן למד זין, אומר הנתיבות, אם אדם לבא חפץ, לבא ושיאבד את כל החפצים שלו להלוואה, איך מחפשים, איך משאבדים מטלטלים, אגב קרקע, הוא שיאבד את אגב קרקע גם את המטלטלים שלו להלוואה. ואחר כך החפץ, אחד החפצים שהוא משובדים, עבד לו. והוא מתייאש. האם המלווה עדיין יכול לגבות את זה, אם הלווה מכר את זה למשל, אז החפץ נשאר משובד למלווה, והמלווה יכול לגבות ממנו. אם הוא יפקיר את זה, נשאר משועבד למלווה. כי עדיין אין לו יכולת להפקיר את זה. כי זה מישהו עמד, המלווה. אז ההפקר לא יכול, לא תופס. אבל אם הוא התייאש, אז היא יצאה מרשותו. זה לא, הוא עשה איזו פעולה אקטיבית שהייתה, שזה המלווה מעכב כאן. אלא פשוט הוא איבד את התקווה שהדבר הזה יימצא. אז זה כבר יצא מהשעבוד, מפקע השעבוד. זה החילוק שהוא מחלק בין הפקר לבין ייאוש, זה חידוש. המלווה יש לו זכויות בחפץ, אבל כשזה כבר נהיה לו שלח ללווה מעצמו, כאילו יצא מעצמו מהלווה, אז החפץ הזה, מי שמצא אותו לא צריך להחזיר את זה למלווה. רבי יצחק אלחנן אומר על פי דברי הנתיבות, אז אם אדם יש בהמה מבקרת, והיא עבדה לו, והיא המליטה בחור כשהיא הייתה עבודה, אחר כך היא נמצאה. הוא כבר התייאש ממנה. אז הבחור הזה הוא קדוש. כי בחור שלא שייך לישראל, בחור הפקר, אז אין בו קדושה. אבל בחור ששייך לישראל הוא קדוש. אז כיוון שעדיין זה לא יצא מרשותו, יש בזה גדר של קדושה. כמה נפקא מינות יש מההלכה הזאת? האחרונים אחרים, יש כמה מהאחרונים שחולקים על דברי הנתיבות. והם אומרים שהייאוש הוא מוציא מרשותו של האדם. הראיה של הנתיבות, יש מקום להתווכח עליה. החזון איש ביניהם, החזון איש הביא ראיה מהגמרא במסכת בבא קמא בדף קט"ו. הגמרא שם אומרת, אדם שמביאה ברייתא, אדם שהלך בדרך, הוא בא אנס ליטול ממנו את מעותיו. הוא כנראה נטל ממנו. אמר אותו אדם, פירות שיש לי בביתי מחוללים על מעות אלו. הוא רצה להתפטר מהמעשר שני. אז הוא אמר, פירות שיש לי בביתי מחוללים על המעות אלו של האנס הזה, שהוא אנס ממנו את המעות. אומרת הגמרא, אם אינו יכול להציל המעות, את המעות, אז הוא לא יכול לחלל עליהם. אומר החזון איש, זאת אומרת שייאוש ומפקיע את הדבר מעלותו של המתייאש. כי הרי הוא לא הפקיר את זה. הוא פשוט לקחו את זה ממנו ואין לו ברירה. אז זאת אומרת שייאוש, הוא מוציא את החפץ מוציא את המאות האלה מידי הבעלים. אני לא כל כך הבנתי את הראייה הזאת. משלוש פנים. פעם מבצד אחד, יכול להיות שזה ממש כמו, כי הוא לא יכול, אין לו שום סיכוי להציל את הדבר הזה, זה לא גדר של יהוז, זה יהיה גדר עבודה ממנו מכל אדם כזה. זה כמו ששטף נער את חמורו וכדומה. אולי, דבר שני, יכול להיות שרק חכמים אמרו שבאמת לא יכול לעשות את זה, בעצם יכול, אבל זה לא נכון. אבל יותר נראה לי, אני לא יודע, צריכים לבדוק את הדבר הזה, הייעוז זה לא הוציא מרשותו, אבל האם יכול עדיין כשזה מיואש וזה לא בידו, הוא יכול להקדיש את זה? אולי כבר זה נקרא לו מרשותו. זה כמו שגזלן לא יכול להקדיש, אז גם כשזה בגדי גזלן, אז הבעלים לא יכול להקדיש, אז מכיוון שזה יצא מרשותו, אז גם כאן זה יצא מרשותו. אפשר להתווכח זה אולי. אולי כיוון שזה לא הגיע לרשות אחרת, אולי זה לא גם הוא נקרא יצא מרשותו. אולי ככה מישהו מבין את הדברים הללו. אבל יכול להיות שבעצם, אם נגיד שזה כבר יצא מרשותו, אז לכן הוא לא יכול. אז אין ראייה שזה לא שלו. זה יצא מרשותו, אבל זה עדיין יכול להיות שלו. על כל פנים, דעתו של חזון איש, שייאוש מוציא מרשותו של האדם. אבל התוספות אמר שיש הבדל בין ייאוש וגזל, בין ייאוש ואפקר. אפקר זה מוציא מרשותו, אז יכול הנגזל, הגזלן לזכות בזה. אבל ייאוש זה לא אותו דבר, ולכן הגזלן לא יכול לזכות. מה ההבדל? אומר החזון איש, אפקר, כשאדם מוציא מרשותו, אז הוא לא יכול אחר כך לתבוע את הדברים בחזרה. אתה הוצאת את זה מרשותך, אבל ייאוש אף על פי שיצא מרשותו, אבל הוא לא רצה שזה יצא מרשותו. זה המצב היה כזה, שזה יצא מרשותו. אז עדיין הוא יכול לתבוע את זה בחזרה, אז זה לא כמו הפקר. כך הוא רוצה להסביר את התוספות באופן אחר. על כל פנים, נחלקו בשאלה הזאת, רציתי לברר את העניין הדבר הזה. אני רוצה לעבור לנקודה נוספת. מה יהיה? הגמרא במסכת במציאה בדף כ"ו, הגמרא מביאה, אמר רבה, ראה סלע שנפלה, נתעלה לפני יוש, על מנת לגוזלה, עובר בכולם. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים על יוש, אחרי שאדם נטל את זה, אחרי אדם אחר נטל לגוזלה. מה עושה הייאוש כאן? אדם איבד אבדה, עוד לא התייאש, אחר מצא את זה, לקח את זה לעצמו. ואז בינתיים המאבד לא מוצא את האבדה, אז הוא התייאש. והגזלן, האם הוא צריך להחזיר את החפץ הזה? או מה שאומר התוספות, שיש לו מצוות תשב תשיבם, זה חיוב תשלום. אבל לא דווקא הוא חפץ, כי החפץ כבר התייאשו ממנו. או שהייאוש הזה לא עוזר אחרי שזה נמצא כבר ביד הגזלן. אז זה כמו גזל רגיל. צריך לדון בשאלה הזאת. מה באמת? הגמרא היא קצת, הלשון שלה קצת קשה. הגמרא אומרת שאם אחר כך הוא יחזיר לו את העבדה, מתנה הודיעה יבלה, ואיסור הדעבד עבד. מה פתאום זה מתנה? לפי התוספות זה לא מתנה. לפי התוספות זה, הוא מחזיר את המה, הוא חייב בהשב 90, חייב בהשבה מדין גזל, מדין העבדה, והוא משיב, אז הוא מתקן. מה זה מתנה עוד יעילה? אם אנחנו נגיד שהוא לא צריך להחזיר את העבדה בעצמה, רק הוא צריך להחזיר תשלום, אז אני מבין, החפץ הזה הוא מתנה יעילה. את החפץ הוא לא צריך להחזיר. אבל אם הוא צריך להחזיר את החפץ בעצמו שהגזול, אז זה השמת, זה השמת אבדה, וזה השמת הגזילה. התוספות לא ביר, ואני לא, לא בדקתי שם את כל הראשונים מה הם אומרים, אבל כיוון שאני עסקתי, עסקנו בסוגיה הקודמת, אז יש תוספות בבבא קמא, שם התוספות בדף סמך וב, הזכרנו קודם את הבעיה של הגמרא, האם ייאוש בגזל מועיל? האם אפשר ללמוד את זה מאבדה? כי באבדה ראינו שייאוש מועיל, אז האם גם זה בגזל? מה השאלה? מה השאלה להשוות? אבדה זה לפני שמישהו לקח את זה, זה על זה, פה אנחנו שמענו שהייאוש מועיל, אבל כשביסור ראת על ידי לא... הייאוש לא מועיל. אז מה בכלל בעיית הגמרא בכלל? למה היא מתלבטת בכלל? והיא אומרת את ההתלבטות הזאת, אבל מה? אולי אין נפקא מינה, אבל אנחנו אומרים שיש הבדל בין עטל ידי ביסורא או עטל ידי ביתרא. אז בוא נראה את הלשון של התוספות. התוספות אומר ככה, אך נמי כיוון דמייאש, כלומר הגמרא אומרת, כיוון שגם בגזל הוא מתייאש, אז אולי גם כאן הוא זוכר. אומר תוספות, אף על פי שאין ייאוש מועיל באבדה, באתר דעתי לידי, כדי אמר, לאו כיוון דמייאש מרא מיני מקמא דעתי לידי כאן אלי, כדי אמר באלו מציאות. אז אף על פי שייאוש באבדה, אחרי שעתי לידי, זה לא שמענו. מכל מקום, באי למילף שפיר דיוש קני בגזל, בתר דעתי לידי, דבמציאה נמין נאי שלא היה קונה לעניין זה שלא יצטרך להשיב ולהיפטר לגמרי, הועיל וכבר נתחייב בשווה, מכל מקום היה קונה לעניין זה שלא יתחייב לשלם, כי אם דמים כמו לגבי גזל. אני מבין את התוספות כך, האחרים לא הבינו בה. הקצועות לא מבין כך, אבל אני חושב שאפשר להבין את התוספות, שהתוספות מתכוון לומר ככה, איך אתה עלה בדעתך ללמוד מאבדה לגזל? אבדה זה ביתר, מקמי דעתי לידי היה ייאוש. זה אומר לא, גם אחרי דעתי לידי, אם מישהו לקח את זה לגזול, ודעתי לידי, אז הייאוש מועיל באבדה. והוא לא צריך להחזיר את החפץ בעצמו, הוא צריך להחזיר רק את הדמים. אז האם בגזל אותו דבר? זאת אומרת, מכאן רצו ללמוד. כאילו התוספות מסביר, הרי מה אתה הולך ללמוד מעט ילדי בטרה? מה יש להשוות את זה? הרי כתוב בפורש רק בטרה ולא ביסורה. אז מה אתה לומד על איסור, על יעת ילדי ביסורה? לא, אני לומד מעט ילדי ביסורה באבדה. כי גם באבדה מה שאנחנו אמרנו, שבאבדה, אז באיסורה הוא צריך להחזיר לא את החפץ, הוא צריך להחזיר את הממון, לא את החפץ. עכשיו בגזל האם אותו דבר? יש הבדל. השאלה אם אפשר ללמוד מזה, זה לא ממש אותו דבר, כי זה ייאוש באבדה, ייאוש באבדה של, שמישהו כבר גזל. זה לא כמו ייאוש בגזל, כי ייאוש בגזל הגזלן גם גרם את הייאוש, אז יכול להיות שהוא לא יזכה. אבל בייאוש באבדה, שמישהו גזל את זה, אבל אדם לא יודע שגזל, והוא מתייאש, זה לא בגלל הגזלן הוא מתייאש. הוא לא יודע שמישהו גזל את זה, והוא לא מוצא את זה. אז יכול להיות, אנחנו יכולים להגיד שבגלל הגזלן, אבל זה לא באופן ישיר, כן? אז יכול להיות שפה, על כל פנים פה אומר התוספות, שבמקום, שלפי דעתו, אז לא צריך להחזיר את האבדה, רק את התשלום. אז זה מה שמתכוון את הגמרא גם אצלנו, שאומר, אם הוא יחזיר את זה, זה מתנה, הוא נותן מתנה, כי הוא לא צריך להחזיר את עצם החפץ, הוא צריך להחזיר, הוא חייב, ביסור בהשבת הגזלה, אבל לא את החפץ. הקצות לא מבין כך. הקצות מפרש את התוספות באופן אחר. הקצות מבין שהוא לקח את זה על מנת להשיב. אחרי שהוא לקח את זה על מנת להשיב. אז זה לא בדיוק באיסור אתה לידי, ככה, אם אני מבין נכון את התוספות, את הקצות, כי הוא דברם מצומצמים בעניין הזה. מה קורה אם אדם לקח את העבידה על מנת להשיב? ובינתיים התייאש המעבד. התוספות לא דיבר, הגמרא דיברה על מנת לגזול. הגמרא לא דיברה על מנת להשיב. מה קורה אם על מנת להשיב הוא לקח את העבידה הזאת? ובינתיים המעבד התייאש. אז ודאי שהוא צריך להחזיר, אבל השאלה מה הוא צריך להחזיר? הוא צריך להחזיר את העבידה, הוא צריך להחזיר את הכסף. אז כל פנים, גם אם נבין כך את, את התוספות, שהוא מדבר במקרה שזה כבר נמצא בידיו של מישהו אחר, ואז הוא לא צריך, אז הייאוש הוא חל על החפץ, ולא חל על החיוב של ההשבה. כך אומר הקצות. אז על כל פנים זה גם אותו דבר יהיה כנראה בגזלה, לפי התוספות. פירוש השלישי בתוספות, שהנה חינמי, התוספות בעצם מעלה כאן, אתה אומר ככה, האם אנחנו יכולים ללמוד מהתרה לאיסורה? הנה חינמי. אם אנחנו נגיד שאי אפשר ללמוד מעבדה לגזלן, גם לא נוכל ללמוד מעבדה שהתייאש הבעלים, זאת אומרת, אם עבדה, אנחנו יכולים מעבדה לגזלן שיש ייאוש או שאין ייאוש, אותו דבר נלמד במקרה שמישהו גזל את העבדה עוד לפני הייאוש. שני המצבים הם מצבים שווים, מצבים דומים. ושהתוספות באמת, הגמרא מתלבטת בשני הדברים הללו. ואם נגיד שבגזל זה לא עובד, אז גם בייאוש בעבידה זה לא יעבוד אם העבידה נגזלה לפני הייאוש. שלוש אפשרויות להסביר פה בתוספות. זה כמובן לפי דעת התוספות אצלנו בסוגיה, שאומר שאם לקח את זה על מנת לגזול, ואחר כך הבעלים מתייאש, אז הוא עבר בכולם. זאת אומרת, אז הוא צריך להחזיר את העבידה, הוא צריך להחזיר את הגזילה ולקיים את מצוות השבת העבידה. אז זה לפי דעת התוספות, אני אזכיר רק דעת הרמב"ן, הרמב"ן אומר אחרת. הרמב"ן מסביר בגמרא, אצלנו, בדף חפ"ו, שאם האדם מצא את העבידה לפני ייאוש, על מנת לגזול אותה, ואחר כך התייאש הבעלים, לא צריך להשיב. עבר בכולם. כלומר, כיוון שהוא גזל את זה, האדם הרים את זה על מנת לגזול, אז הייאוש הוא ייאוש גמור, כי זה לא, הוא לא גזרים את זה על מנת להחזיר את זה שהוא שומר בשבילו, אלא הוא לקח את זה על מנת לגזול. אז הייאוש הוציא באמת מרשותו, וכבר לא חייבים להחזיר, ועבר בכולם, כי פקע היכולת לקיים את מצוות השבת עבדה, כי השבת עבדה צריכים להחזיר לאדם את מה ששייך, אבל מה שלא שייך לו זה לא השבת עבדה. אחרי שהוא התייאש, זה כבר לא נהיה שלו, לא שייך לו. וכיוון שזה לא שייך לו, אז אין מה להשיב. התוספות אמר שיש פה איסור גזל שצריך להשיב, אבל בעצם כשאדם מוצא עבדה, גוזל עבדה, הוא לא גוזל את זה מהבעלים. הוא מצא עבדה והוא לקח אותה. אז כאן ההלכה היא שבעצם יש עליו מצוות השבה, אלא זה איסור גזל. איסור גזל הוא נובע ממצוות ההשבה, כיוון שהוא חייב להשיב, אז אם הוא לא משיב הוא גוזל. מצוות ההשבה היא גורמת לאיסור גזל. עכשיו היה לו מצוות השבה, פתאום היה ייאוש ונפקע מצוות השבה. הוא לא חייב להשיב מה שלא שייך לו, כי הוא התייאש, והייאוש עובד, כי זה ייאוש שלו, כי זה לא מרפשות טוב, לא יודע איפה זה, והוא מתייאש. אז פקע מצוות השבת עבדה, כבר אי אפשר לקיים גם השבת הגזילה, כי כל חיוב הגזלה היה מצווה משוות השבת אבידה, והשבת אבידה פקע. אז גם מצוות הגזל, אז נשאר שהוא, אז יוצא שהוא עובר בכולם, ואם הוא נותן את זה בחזרה, מתנה הוא די יעיבלי. כך אומר הרמב״ם. אבל אם הוא ירים את זה על מנת להשיב, אז כיוון שהוא מתכוון להשיב את האבדה, אז זה כאילו לא אבדה בכלל. זה כמו שאדם מתייאש מאבדה שנמצאת בבית שלו והוא לא מוצא אותה, אז זה לא נקרא אבדה. הוא חושב שזה אבדה, זה לא אבדה. גם אם אדם הרים את זה על מנת להשיב, אומר הרמב״ם, אז הייאוש לא פועל בכלל. ואז כמובן הוא חייב להשיב את האבדה. עד כאן.